הערב בפרופיל. הוא עבד בקור הגרעיני, הוציא ספר חידושים על פרשיות השבוע, כתב שירים, שאחד מהם גם מצא את דרכו לרדיו, התחיל בפעילות תורנית וחברתית עוד לפני ששס הוקמה, והיום, היום הוא בא לדבר על הכל. על הרגע שבו התחיל הכל, על הדרך הארוכה מהשטח למשכן הכנסת, ועל מערכת החינוך אותה הכיר מקרוב בארבע השנים האחרונות. אני יוצא לדרך מרתקת עם חבר הכנסת יעקב מרגי. אתם מוזמנים להצטרף. מיד מתחילים.
אחרי תפילת שחרית הוא קורא לי ואומר לי, תעלה למעלה. אני עולה, יושב אצלו בחדר שינה, על המיטה שלו, קרוב אליו, הוא מושיב אותי, והוא ממנה אותי למנכ״ל המפלגה, ואומר לי, מרגע זה הרגל שלי זה הרגל שלך, הפה שלי זה הפה שלך, היד שלי זה היד שלך, כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשמי, ותהיה נאמן לתנועה ולמפלגה, והוא חשבתי שטוב. ודאי זה היה פשיטה, ועכשיו אני הולך, הוא אומר לי, מה אתה הולך לעשות עכשיו? לא היה בחירות. הוא אומר לי, אין בחירות, מה אתה עושה? אני מסביר לו על ארגון השטח וארגון וזה, ולי לא, לא. הוא אומר לי, סע מדן ועד אלת, ותשמע מה הציבור צריך, מה הציבור רוצה, וככה תעשו. זה מראה לך גדול הדור, איפה הוא מונח. זה בשבילי אני מאמין שמנחה אותי, מה אני הפה, אני הכתובת, של הציבור.
פרופיל מגיש אפרים דוד.
הוא טוב טוב, מה הגיעו? אם הרשות המקומית לא משתף פעולה, איך יגיעו אליך בפברואר? איך יגיעו אליכם במרץ? איך יגיעו אליכם באפריל? ואתם יושבים מחכים שזה יגיע אליכם. זה מה שצעקתי 4-5 חודשים. אז אל תיתנו לי... לא להישאר אדיש להערות שלכם. אני, חבר כנסת, אפרוץ את העיקרון של הפרדת הרשויות. אני אעתור לבגעת. נגדכם. הרישום למסגרות החרדיות זה לא החצר האחורית. של משרד החינוך. יחוקק חוק. המציאות לא תישאר יותר כך.
בוא נבין רגע, איפה כל הבעיה של הסמינרים מתחילה?
שיטת התקצוב של משרד החינוך בגילאי היסודי, בחטיבה הנמוכה, מה שנקרא, מתוקצב לפי תקן כיתה. בתיכון זה לפי ראש. אז מה לעשות? הציבור הספרדי הוא טוב כדי... הוא חומר גלם טוב ומכניס מניב לצורך תקני כיתות. שם כמעט ואין בעיות, אתה רואה? לעומת זאת, כשמגיע התיכון, פתאום מה שהיה טוב לי.
בכיתות למלות אותם?
לא, את לא מספיק טובה לתיכון.
אוקיי.
ואז מתחיל לך זה. כשאתה בא לפתוח יסודי, אומרים לך, שמע, לא תקבל, כי זה יסכן לנו את התקן של בית הספר הסמוך. ואנחנו עכשיו נמצאים במלחמה כזו.
איפה?
בירושלים.
אתם רוצים לפתוח בית ספר יסודי?
כן, משרד החינוך מפריע, ואנחנו נאבק.
משרד החינוך מפריע?
בוודאי.
האינטרס שלו לעזור ל...
לא, הוא אומר, שמע, אני רואה הסתכלות ממלכתית, מה אתם רוצים לעשות? בדלנות? אני רוצה תקשיב, כשאני אגיע למצב אידיאלי, תדברתי על בדלנות. ואנחנו נאבק ואנחנו נקבל את זה. אנחנו נפתח הרבה יסודי בשנים הקרובות, ספרדי.
בריכוזים חרדים.
בריכוזים החרדים, כדי לתת אופק לבנות בתיכון, וההמשך בסמינרים...
זאת אומרת, שהם יתחילו את החינוך כבר ביסודים, ממקום, מבית ספר ספרדים,
וככה ימשיכו להם. עוד הפרעה שיש ראשי הסמינרים עושים, אז אומרים, תקימו תיכונים ספרדים. אז הקמנו תיכונים ספרדים. מה עושים ראשי הסמינרים? הולכים עושים רישום מוקדם בכיתה ז'. יענו, שולפים את הנבחרת, לוקחים את ה-27% האיכותי הכי טוב של הספרדים, והן טובות גם ברמה שלו, במושגים שהם...
שהם רוצים.
משריינים אותם כבר לכיתה ת'. זה אסור על פי חוק. משרד החינוך לא מצליח לאכוף את זה. כי הוא אומר לי, תביא ראיות. אז אני שואל אותו, אני אומר לו, תגיד לי, נראה לך שאימא שקיבלה בונוס, שהבת שלה כבר מכיתה ז' משוריינת...
זה האבסורד הזה צועק לשמיים, איך אנחנו עדיין לא...
לכן אני... לקח לנו זמן להבין את זה, ולכן אני אומר לך מראש, שאנחנו עכשיו, היעד שלנו ב... בקדנציה הבאה, זה לפתוח בתי ספר יסודי לבנות, יסודיים לבנות, ומצידי, בעוד 5-6 שנים, בעשור הבא, שאפילו מוסד סמינר לא יקבל אפילו ספרדי אחד, אני לא אלין על כך. אנחנו נולדנו 4 שנים האחרונות.
התחום הזה.
לא היה תחום, לא היה עירור, לא היה אינסטנציית עירור, לא היה צלום סודר. עשינו תקנות עם ועדות ערר, עם תאריכים, ועדות ערר עירוניות, מחוזיות, ארציות, הכל. פתאום יש סדר. זה צמצם את הבעיה, אבל לא פתר. אני לא בא למערכה הזו בשם האוניברסליות התאורה, או בשם הצדק האבסולוטי. אני בא למאבק הזה לדחוף את העגלה לקראת איזה סינכרון בסוף, בסוף, בסוף. היום...
סור, מה הוויז'ן שלך? מה זה
סינכרון? אני אגיד לך, אני אגיד לך. הוויז'ן שלי בסוף, 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 זה מיתוג הסמינר עם הספרדים, שהספרדיות לא יצטרכו לך את רגליים. אני ממייסדי המוסדות החרדים בארץ. מצאתי את עצמי נאבק עם אותו מוסד שאני עשיתי, שאני הקמתי, שהוא לא מקבל תלמידה אחת.
והנה לכם כמה פרטים על האיש העבודה הראשונה שלו הייתה במקום אחר לגמרי, מקום שלא מדברים עליו, הכור הגרעיני. היום הוא נמצא ממש בקצה השני, היום, אבל לא בדיוק מהיום. יעקב מרגי נולד לפני 60 שנה ברבט שבמרוקו, ומשנת תשס"ג מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת ש"ס. בנוסף, הוא מכהן כיום כיושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. וכשמדברים איתו על התקופה ההיא, בשילי עבודתו בכור, מרגי מקבל גוון אחר לגמרי.
עבדתי בקור הגרעיני כמו שיכולתי לעבוד במשרד האוצר, במשרד החינוך, במשרד...
זאת
הייתה
עבודה.
עבודה, שירות מדינה, אני השתחררתי משירות צבאי, כיהודי דתי, חרדי, אבל רציתי לעבוד בשירות המדינה. חיפשתי. בסיעת הלשמי הבורא העולם כיוון אותי לשם. ברוך השם, אני היום יודע להגיד לך למה כיוון אותי, אבל כיוון אותי לשם. וזה עזר לי לעצב את עצמי, וגם תרמנו מה שתרמנו לציוויון של העובדים שם. לפני שיש הסכמה, עשיתי מה שעשתה. ראיתי את הבעיה של הרחוב שלי, של השכונה שלי. הקמתי בית מדרש, נכנסנו למקלט ציבורי, לקחנו אותו, הקמנו בית מדרש. מפגשים חברתיים של הציבור הדתי, משפחות, הכל, והקמנו קהילה. הקמנו קהילה והתחלנו לעזור מבחינה חברתית, אם זה ציוד לבתים, חתנים, קלות, מיטות, מזרונים,
כלי בית. פעילות מקומית.
פעילות מקומית, שעורת תורה, ואז כשקמה ש"ס מצא איזה זרוע ביצועית מוכנה כבר. זו הייתה תקופה של הקירוב הראשונה, של שנות ה-70-80.
מהפכה.
המהפכה, כן, היינו מארגנים כנסים, שיעורים, סמינרים.
הקהל היה צמז, היה צמא.
אז היינו ממלאים בתי קולנוע, אז היו בתי קולנוע, היינו ממלאים אותם בציבור. שבתות של ערכים, סמינרים של ערכים היו מפוצצים. אז, וכנסים, ותשובה, וזה היה תקופה, זה היה רק להשקות. רק להשקות, צמיחה ש... זה, זר לא יבין את זה, הצעירים של היום לא... הצעירים של היום לא מבינים, כי זה מה החידוש, חרדים יש בכל מקום. פעם לא.
אז היה המצא, זה היה חדש
כאילו. מה, היית רואה, אבריך, הסבתא שלך הייתה עושה ככה. כי חושב ספר תורה עובר. היום זה לא נדיר. לכן הצעירים צריכים לדעת איך היה, איך האבא שלהם והסבא שלהם התחזקו. הם היו דתיים בבית, הם היו שומרים, אבל זה לא במושגים שלך ושלי היום. זה מושגים אחרים, ברמת ההקפדה ורמת הזה. ובשר מהחלק, איפה היית מוצא בערי השדה? לא היה שייך למצוא. לא היה שייך.
זאת אומרת, גם דברים כאלה קטנים...
בסיסיים, בהכשר של מהדרין, בערים, בבאר שבע, בדימון. זה היה נדיר, אם בכלל. לכן, זה מושגים אחרים, ושם נשאבתי לעשייה הזו, וכשש"ס קמה, זה היה אך טבעי שם.
היו האלוהים!
בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם.
הקמת ש"ס, מהפכה שהתחילה מחזון של אדם אחד ויחיד בדורו, עמוד התווך, שהיה בסיס איתן למה שחוללה התנועה הזו לעם בישראל, מרן גדול הדור רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. על קברו של מרן ניכרת ההתרגשות על פניו של חבר הכנסת יעקב מרגי, התחושה היא כמו של בן אצליו, הוא אומר.
התחושה כמו שאני מגיע לקבר של מור אבי עליו השלום, משתתח אצל אבא, אותו דבר בדיוק.
איך שמעת על הרב עובדיה? אתה היית בבאר שבע, נכון?
אני, החיבור שלי על הרב עובדיה התחיל מזה שהייתי מאזין לפינת ההלכה שלו ברשת ב'. קבוע כל שבוע, אם אני לא טועה, זה או יום שני או יום רביעי, בערב הייתי שומע לשאלות מאזינים, והוא היה עונה, ומשם אני התחברתי לרב עובדיה.
ואז יצרת קשר? זאת אומרת, איך הקשר נוצר ביניכם?
ואז התחלתי להתכתב איתו בשאלות רב, וסביב הספרים שלי, חווי דעת, שהיו אז חווי דעת, ואז התחיל יותר מאוחר יביע עומר, אבל זה יחד, זה הציר, הציר שאלות רב והספרים.
אתם אחי ורעי, הגות הספרדיים והגות המזרח, שאתם יודעים שכולנו חוצבנו באמונה תמימה, מאמינים בקדוש ברוך הוא בצור עולם. יודעים אנחנו כל אחד ואחד יש ניצוץ קדוש שאפשר להפוך לו לרשפיה ושפיעה של הבת יר. ואתם בכוחכם, כל אחד ואחד כפי שאמרו קודמיי, אתם כל אחד יראה את עצמו נציג של התנועה הזאת. אם אני רואה ברוך השם יש תנועה כזאת שמקדש שם שמיים, מחזירה אנשים בתשובה ומלמדת תורה לנערי ישראל, מותר לי לעמוד מנגד? עת לעשות להשם. אנחנו באים בשמו של הקדוש ברוך הוא, רוצים אנחנו להגדיל תורה ולהדירה, והתורה היא של כל עם ישראל. תורה צבא לנו משה מורשה קהילת יעקב, לא קהילת עיראקים ולא קהילת חלבים ולא קהילת מרוקאים, קהילת יעקב, כל עם ישראל שתקום בתורה עכשיו.
כשנכנסת לשעס כבר היית, הרגשת כבר בין בית?
הדיסטנס היה, מרחק היה, בשבילי הוא ענק שבענקים, תמיד למרות אני באופי כזה, למרות ההיכרות המוקדמת וזה, לא השתמשתי בזה. ישר הלכתי, התחלתי מהתפקיד הקטן ביותר, מרכז אל המעיין, פעיל, וככה התקדמנו כל התפקידים.
עכשיו כשהרב עדה לא איתנו כבר מספר שנים, איך אתה בכל זאת מן הסתם יש רגעים שאתה אומר, מה עכשיו הרב עדה היה אומר לי?
אין ספק שאנחנו בהרבה סיטואציות, אנחנו אומרים בסיטואציה כזו הרב עדה היה פעיל, היה מגיב, היה אומר, היה עושה, מה היה אומר לנו לעשות, ודאי, זה עולה לך כמעט בכל זה. מי שעבד איתו בכל התפקידים, גם כמנכ״ל מפלגה, גם כשר, וההתייעצות הייתה יותר תחופה, אתה יודע איך הוא היה חושב, איך הוא היה...
יש איזה רגע שלא תשכח שם?
כמה רגעים, אבל אחד, אני לא אשכח את הרגע הזה שאחרי תפילת שחרית הוא קורא לי ואומר לי, תעלה למעלה. אני עולה, יושב אצלו בחדר שינה, על המיטה שלו, קרוב אליו, מושיב אותי, והוא ממנה אותי למנכ״ל המפלגה, ואומר לי, מרגע זה הרגל שלי זה הרגל שלך, הפה שלי זה הפה שלך, היד שלי זה היד שלך, כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשמי, ותהיה נאמן לתנועה ולמפלגה, והוא חשבתי שטוב, ודאי זה היה פשיטה, ועכשיו אני הולך, אומר לי, מה אתה הולך לעשות עכשיו? לא היה בחירות. אומר לי, אין בחירות, מה אתה עושה? אני מסביר לו על ארגון השטח וארגון וזה. אומר לי, לא, לא. אומר לי, סע מדן ועד אלת, ותשמע מה הציבור צריך, מה הציבור רוצה, וככה תעשו.
יצאת בן אדם אחר מהפגישה הזאת.
ספק. זה מראה לך גדול הדור, איפה הוא מונח. זה בשבילי אני מאמין שמנחה אותי מה אני הפה, אני הכתובת של... של הציבור, וזה המחויבות, והוא עוד אמר לי, מרגע הזה הוא אמר לי אמירה שהיא קשה, אבל היא יש בה מסר עמוק, היא אומר לי, מרגע הזה, הזמן שלך הוא לא רק ברשותך. הוא אומר לי, אתה, מרגע הזה הזמן שלך הוא של הציבור, ואם אתה מועל בזמן, אתה מועל לציבור. הוא אומר לי, עכשיו אתה משעובד כל כולך לציבור. זו תפיסה, זו דרך חיים, שגם הוא היה כזה. דרך חיים שמובן, זה רגעים מכוננים.
אנחנו מתרחקים מציונו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ואני שם לב שחבר הכנסת מרגי לא פונה לכיוון היציאה, אלא ממשיך ללכת פנימה, ואני הולך אחריו. לאחר כמה עשרות מטרים הוא נעצר, ואני רואה את שמו של השר לשירותי דת לשעבר, הרב דוד אזולאי, פתנוסס על המצבה.
אני רוצה שהמדינה הזאת תשרה בה אהבה, אחווה, שלום ורעות, מבלי לפגוע בזכויות של אף אחד, מבלי לרמוס את כבודם של אלה שמאמינים שארץ ישראל ותורת ישראל ויהדות הם אחד.
הרב דוד אזולאי, זכרונו לברכה, הוא חבר טוב שלך.
חבר קרוב.
ספר לנו על הקשר שלך איתו, על האיש.
קודם כל, חשוב לדעת שהבחור היה היהודי היקר הזה, שמתו עדן, היה ירא שמיים בתכלית. עבד השם אמיתי, לא חיפש פופוליזם בחיים. היה אכפת לו עם המח, אתה יודע מה זה המח? האדם החלש. אם זה ניחום אבלים, אם זה ביקור חולים, אם זה ביקור אסירים. אסירים. לקח את זה על עצמו. היה קשוב לכל פני הציבור. לכל אלמנה, לכל יתום. ומצאנו את עצמנו, בגלל האופי הזה, כאחים לסודות. לשיחות רעים, שיתפנו אחד את השני בדברים שהמשפחה לא הייתה מעורבת בהם. והיינו קרובים מאוד, גם בתקופה, במיוחד בתקופה שהיו 10 דתות, וגם בתקופת המחלה.
שהייתה ארוכה אפילו.
ארוכה.
וזה שהבן שלו, כשהוא נפטר, הבן שלו נכנס, נכון?
אני יכול לומר לך שזו הייתה מסעת נפשו.
זאת אומרת, הוא ראה בזה כהמשך
לכל? עוד ועוד, לפני המעבר. כל מהוויות היה עינון, מהוויה ודאגה לעינון.
ומה אתה אומר על עינון היום?
הוא ממשיך דרכו של אבי.
לכבוד הוא לי להציג בפניכם עשייה של כמעט 4 שנים, בהם עמדתי בראש המשרד לשירותי הדת. ואני חושב שבסך הכל הכללי, למרות השיח הציבורי, למרות כל, אני מוכן, אומר זו מעל דוכן הכנסת, מוכן להעמיד את השירות הזה בתחרות עם כל שירות אחר שהמדינה נותנת, אם זה שירות של השלטון המרכזי או שירות של השלטון המוניציפלי. אין בכמות התלונות שנמצאות מוצדקות ואין בטיפול בהן.
כעת בלשכתו של חבר הכנסת יעקב מרגי בוועדת החינוך בכנסת. אני מנסה להבין ממנו, כשר לשירותי דת לשעבר, איזה מבין התפקידים הוא מעדיף, והאם יש סיכוי שישוב למשרד לשירותי דת.
אתה היית השר לענייני דת במשך כמה שנים, ושר די משפיע ודומיננטי, היה גם כמה דברים משמעותיים שקרו כשהיית שם. היום אתה כבר כמה שנים יושב ראש ועדה בכנסת. איפה יותר משפיעים? בכנסת, בוועדה, כיושב ראש ועדה או כשר? אולי בתור סמכויות?
תראה, זה לא חד משמעי. אבל אני אומר לך, בעיקרון, אם תשאלת אותי כשר דתות, עשיתי רפורמה, עשיתי שינויים, עשיתי רארגון, תוכניות עברה, השפעתי, ספציפית, לשירותי הדת.
אוקיי.
כשאתה בכנסת, ואתה בתפקיד משמעותי בכנסת, כיור ועדה, יור ועדה אני נגעתי ביותר נושאים, ביותר אנשים, הצלחתי. כמובן, בגלל שהצלחתי, אם לא הייתי מצליח, הייתי מתוסכל. הצלחתי להוביל מגמות בתוך משרד החינוך. משרד החינוך ספר אותי, ספר את הוועדה. פיור ועדה נגיש יותר לציבור.
אוקיי.
הוא במגע יומיומי עם הציבור בדיוני הוועדות. והוא, יש לו ערוץ ישיר עם פניות חוזרות ונשנות. שר, למרבה הצער, ולמרבה הפלא שאנשים לא יודעים, הוא, מרגע שהוא ממנה את המנכ״ל, שהוא איש משרת אמון שלו, המנכ״ל הוא שהוא איש ביצוע. אתה יודע ששר אסור לו לפנות לעובד משרד, לתת לו הנחיות? כי אני לא רוצה להיות שר דתות.
אתה לא רוצה להיות שר דתות?
לא.
אם אחר באים לך, אומר לך כך, חזרה את התפקיד הזה, אתה לא לוקח אותו?
רק בתנאי אחד.
נו?
שאני אומר להם, זו המשנה שלי, ותנו לי גיבוי מראש עליה שאני הולך לעשות אותה, הולך. ואני לא אקבל את זה, אז לכן לא רוצה.
אני לא אוהב להשתמש במושג של מגזר חרדי כחטיבה אחת, כי גם שם זה תתי הגדרות בתוך החברה החרדית. גם שם קוראים תהליכים מתחוללים, לא קוראים, תהליכים מאוד בקצב, תאמינו לי, לא פחות ממה שקורה בתוך החברה הכללית.
קיימתי 750 דיונים, עם סיכומים, עם נקודות לטיפול, ודרשנו תשובות.
שהגיעו.
והגיעו.
עכשיו, שאתה מדבר על ועדת חינוך ואתה בכל 750 דיונים האלה, מן הסתם מבין כבר טוב מאוד איך מערכת החינוך עובדת מבפנים. מה אתה מסיק מזה לגבי הפחד של החינוך החרדי להיטמע בתוך המוסדות הממלכתיים? האם הפחד הזה מוצדק, או שהיום אנחנו כבר בעידן אחר, שבו כן יש עם מי לדבר, כן אפשר לפתח מסלולים כאלה ואחרים?
אני אומר לך דברים שלא תשמע מאחרים.
אוקיי.
חבר הכנסת חרדים אחרים. הפחד מוצדק מצד אחד, אבל הוא מוגזם מצד שני.
אוקיי.
למה? מאיפה אני לומד את זה? יש זרמים בחינוך. יש את המוכשר, מוכר שאינו רשמי, יש את הרשתות החינוך ויש את הממלכתי. על גווניו, ממלכתי דת ממלכתי. רשתות החינוך הן תחת הסכם עם המדינה. הסכם פיקוח יותר וזה, אל תגלה, הם לא עצמאים 100% כמו שזה נשמע חינוך עצמאי.
כלומר, המדינה
כן יש... מי המפקחת, תכנים, גם, כן, כן.
אחרת הם פשוט לא היו חלק מה...
הם לא היו מתוקצבים, 100%, הם היו מתוקצבים כמו המוכר שלנו.
כל סגל.
אז אי אפשר להלך אימים. למה? כי המדינה מוכנה לבוא איתך להסכם. מוכנה לשבת עם החרדים להסכם, בואו תגידו לי, חינוך, ברמה שאני רוצה להגיע ליעד, רמה כזו של תלמידים ביסודי, רמה כזו בתיכון, בואו נעשה הסכם. והמדינה תלך עם החרדים להסכם, עד איפה ידה מגעת בקביעת התכנים.
ואז נוכל להגיע ליותר תקצוב המדינה?
לא, נוכל לקבל רמה יותר גבוהה. תראה, אני אומר לך דברים שבסוף צריך גם הסכמה שיגידו לך גדולי ישראל. אני רק אומר לך, לא על דעת של לקפות, אבל אם יבואו לתמונה, יבואו לגדול ישראל, יגידו, שמה, אנחנו יכולים להגיע למדינה, הסכם כזה וכזה, שמשריין את פח השמן הטהור, מגן על פח השמן הטהור, מצד אחד. מצד שני, אני יכול לקבל משאבים כאלה וכאלה וכאלה. מה שמחייב אותי זה כך וכך. וגדול ישראל ידונו, יסתכלו, אין לדען אלא מה שאין עבור. אני מאמין שגדול ישראל יקבלו תמונה יותר מאוזנת. עובדה שברשתות החינוך זה קיים. מתנהל של ש"ס וגם חינוך עצמאי. מתקיים דיאלוג עמוק בין משרד החינוך לאלם, ויש מעורבות.
יש הבנות.
ויש מעורבות גם של המשרד.
ואין חשש מזה ש... איך לומר, יחפשו את החרדים בדבר הזה? זאת אומרת, אם עכשיו סמינר יהפוך להיות כזה,
אנחנו עברנו...
יחפשו ויחפשו ויחפשו.
אנחנו עברנו את השלב הזה. המדינה הבינה, עד היום היא הייתה קנאית לאוניברסליות, לשוויוניות, לממלכתיות, ואיבדה את החברה החרדית. 70 שנה איבדה אותה. הן בגיוס והן בעולם החינוך הזה. היום הם מבינים שזה כבר בעיה של המדינה. זה שהיום רוב רובם של הבוגרות החרדיות הולכות להוראה, זה לא טוב למדינה. היום יש פתיחות. המדינה רוצה שיותר עובדות סוציאליות, יותר הייטקיסטיות, יותר זה, יותר תחומים נוספים, אדריכליות, יותר... לשלב את החברה החרדית, זה אינטרס של המדינה, היא לא תפריע. צריך שאנחנו נפסיק לפחד. וללכת עם המדינה בהסכמים, לא בעיוור. הסכמים, להגן...
למה לא בעיוור? כי עדיין יש חשש?
כי יש, בתוך המדינה לא כולם כוונות טובות. בפקידות לא כולם כוונות טובות. ראינו באקדמיה, המדינה הלכה עם כוונה טובה, ופורום האקדמיות האלה שמנעו את ההפרדה באקדמיה, מפריעה להם, החרדים. לא כולם רוצים ש...
אייכלר, שתמיד, אני התגדלתי, אתה יודע, שמעתי אותו ברדיו, ותמיד היינו אומרים, טוב, הוא צועק, הוא מפחית, הוא זה. אני זוכר בצבא, הוא אומר, אנחנו נשתלב באקדמיה, ואתם יודעים מה יקרה? אז יגידו שאנחנו משתלטים על האקדמיה. תשמע, במובן מסוים הוא צדק. כי היום, תואר שני לחרדים, בקושי נותנים להם בהפרדה, וגם כשנותנים בהפרדה, דואגים להוציא 20 מאמרים
כנגד. אבל לא בגלל שהם לא רוצים, לא בגלל שהשתלטת על אקדמיה. אנחנו עדיין...
לא, כי אולי הם רוצים אותנו עד גבול מסוים.
בוא, אייכלר מהלכים, אני לא מסכים איתו, חבר טוב שלי לא מסכים איתו, הוא הכל בקונספירציות. אתה יכול לחיות מבוקר עד ערב, לדבר במושגים של קונספירציות, לא תגיע לכלום. מרן החזון איש עליו השלום, אם היה בגישה של אייכלר, לא היה לנו עולם הישיבות היום. ולא היה תורתו אומנותו. אתה יודע למה? כי מרן החזון איש ראה את המציאות בשנות היסוד המדינה, ובא לבן גוריון, אמר לו, תן לי את יבנה וחכמיה. כי היינו קומץ, אז הוא שמור. אבל הוא היה אדם פרקטי, אדם שראה למרחוק, ראה את צוק העיתים עכשיו.
אין ממש תזמון לשאלה הבאה, אבל עזרתי אומץ ושאלתי את השאלה שניכר היה שהוציאה מחבר הכנסת מרגי את פעיל השטח שמבעבע בו עוד משנות ה-80.
לא מבחינת הפעילות, אז עושים את הפעילות בצד, מבחינת הייצוג.
מה ההבדל היום בין ש"ס לבין יהדות התורה?
שונה לגמרי, ואני אגיד לך. פרצת זה פתוחה. תגיד לי, כשאני יושב בליל הסדר בבית של אמא שלי, וגפני יושב בליל הסדר של אמא שלו, הוא רואה אותו דבר?
לא.
מה אני רואה?
אבל גילות שונות.
לא, מה אני רואה? בני אדם, מה אני רואה?
מה אתה רואה?
את כל העם ישראל, את כל החברה הישראלית. אמת או לא אמת?
אמת.
אני קראת תשעה אחים ואחיות, לא כולם רואים. יש דתי לאומי, יש מסורתי, יש חרדי, יש... גפני יושב, גם אם הוא יצא לתרבות רעה, הוא נשאר עוד עם הפרק ונשאר עם הזה, גפני יראה אותו דבר. כשאני מקבל החלטות, כשש"ס מקבל את החלטות...
מה, ש... ספרדים יותר שקופים? כאילו, יותר,
לך...
יותר אמיתיים עם עצמם?
לא, לא. יותר אחריות, יש להם אחריות. אנחנו... התפיסה, אני טוען שהתפיסה החרדית הקלאסית, זה לא כלל ישראל.
אלא?
השטייטל. החצר שלי, הדמורות שלי, השטייטל, הגטו שלי, היהדות הספרדית, היא יותר כלל ישראל. היא רואה...
זאת אומרת, בעיניך האידאה של ש"ס מאז עדיין נשארה. רק התבנית, הצורה שבה מוכרים את
זה... זה בדיוק מה אמרתי לך. אם אתה רוצה לקדם את הילד שלך בכיתה א', והבאת אותו למצב טוב בכיתה ז', אתה לא תמשיך להרצות לו את אותה הרצאה של כיתה א'.
תשנה אותו.
מרן החזון איש, כשאני רואה שהוא בא, הרי הוא יכל לקחת את הקהילה שלו, אם הוא היה חשוב לו רק... השטייטל שלו.
זאת אומרת, החזון איש לא היה בתפיסה החרדית הקלאסית? מה זה מה שאתה אומר?
כן, של היום, בטח. אם מראה החזון איש היה חשוב לו רק השטייטל שלו, הוא הולך לשנחאי. הוא בא לבן גוריון, מה אמר לו? תן לי את יבנה וחכמיה באותה תפיסה של יוחנן בן זכאי, תן לי להציל את שארית הפלטה, שממנה יבער הלפיד.
הייתה לו ראייה למרחוק, יבנה וחכמיה. תן לי קודם כל להציל, הכל חורבן, שואה, נכחד עולם התורה, תן לי להקים משהו.
זה גם התפיסה של הרב עובדיה?
התפיסה של הרב עובדיה כלל ישראל. כלל ישראל. כלל ישראל, זה מה ש... אז זה יש הבדל עצום, אני... הבדל עצום, בוא תקשיב, אני פעם אמרתי לגפני, כן, אנחנו חרדים לאותו דבר.
לגפני?
כן, הוא התלונן שאני מוביל קו מאוד מלחמת. כן, אתה חרדי, כשאתה יושב, אמרתי את הסיפור הזה. כשאתה אומר לי למה, אמרתי כשאתה יושב בין לסדר, מה אתה רואה כשאתה מקבל החלטות? אתה רואה רק את זה שלך, אני לא. אני רואה את כלל ישראל.
לא, אבל אני אגיד שאני אומר ש...
תגיד לי, אני שואל לך שאלה, כשאייכלר עומד ומדבר בקיצוניות לעיני האומה בכנסת, מה הוא רואה? הוא רואה את כלל ישראל? כשהוא אומר נאצי, אנטישמי וכל הביטויים, השלל, הביטויים...
הוא רואה לחרדי, כאילו...
הוא לא רואה את כלל ישראל, הוא רואה את הציבור שלו, שם הוא... אם היה פריימרי, הוא היה עוד מעצים את המסרים. אז אני, יעקב מרגי, משלם מחירים. כי יש כאלה שרוצים להדביק לי תווית, יענו לא מהמיינסטרים החרדי.
אבל אני המיינסטרים.
אני טוען שאני המיינסטרים החרדי, הספרדי, כן, יש לי השקפת עולם תאורה, תאורה. מצד אחד, מצד שני, אני גם יודע לומר איפה החולשות שלי, איפה החוזקות שלי, ואיפה אני צריך להסתכל על כלל ישראל.
אותו דברים שאתה אומר לגפני, אתה אומר את זה גם לצד השני. לאלה שאומרים, שעשית מראש הייתה מפלגה מאוד פתוחה ופשרנית.
אני אומר להם שאני, לא, אני אומר להם, אני חרדי.
אני חרדי ולא
מתאר להם. אני לא נהנה מהליטופים שהם אומרים, שמה, אתם לא דומים להם, לא, הפוך. ואני בשקפת העולם שלי חרדי, מתעקש על כך חרדי, אבל מה? אני יודע שבתוך עמי אני יכול יושב, ויש לי ראייה אחריות ממלכתית.
לפני 10 שנים היית מסתכל על ש"ס, אני חושב שלפני 10 או 15 שנה הצטרפה להסתדרות הציונית, נכון? מתי זה היה?
יעקב מרגי צירף אותה להסתדרות הציונית לפני 12 שנים.
12 שנים, אני זוכר שגפני אז עלה לבמה, אה,
קריאה, רצו קריאה, רצו לעשות.
מה זה? איך מצפים? ואז אתה ענית לו שהרב עובדיה אמר, וככה אנחנו עושים. היום אנחנו גם היינו מצטרפים להסתדרות הציונית?
ודאי.
כן?
ודאי, למה לא? כי להציל מזוטו של ים. מה זה המושג הזה להציל מזוטו?
התפיסה היא, אתה נכנס להסתדרות הציונית...
אתה יודע מה קרה בתפוצות? בוא תקשיב. אנחנו נשארנו בגלות. מה קרה? אנחנו הקמנו מדינה, היינו צריכים תרומות מאיפה? מיהדות העולם. וואלק, מספיק. אתה כבר בן 70, הגעת לירח. אתה, יש לך צבא הכי חזק, אתה זה משקיע. יש לך בינתיים קהילות יהודיות שמתרסקות. למה מדינה? כי מדינת העם היהודי... כן, אני ראיתי את הראייה הזו. אתה יודע, כשהלכנו לקמפוסים באמצעות ההסתדרות הציוני, למי הפקרנו את הזירה? לא רצינו להיות. אני לא ציוני, הרב עובדיה לא היה ציוני, הרב שך לא היה ציוני. במושגים. כל אחד במושגים שלו, מהי ציונות? איך אמרת לי? איך אתה מגדיר חרדי? איך אתה מגדיר ציוני?
כן, אבל היחס של הרב עובדיה היה שונה משנה
עכשיו. רגע. בוא תקשיב, רגע. מה אני בא ואומר? למי הפקרנו את הזירה? אתה יודע מי הפקרנו את הזירה? לרפורמים ולתנועת המזרחי. פגשנו סטודנטים בקמפוסים בבואנוס איירס, בארגנטינה. הוא אומר, אני עד לפעילות הזו שאתם עשיתם, אני... הרי מימנו יחד עם וולפסון ואלי אורן, אנחנו המדינה, אני, כשר דתות פעם ראשונה, המדינה משתתפת איתם בפרויקט האלף, איך זה נקרא. פעילות בקמפוסים, בחו"ל. ועד עכשיו, זה שהייתי יהודי, ואני קשור לעם היהודי, רק סבלתי מזה, או חטפתי אש, קללות ורדיפות. עשינו פעילות, הוא היה מגיע פעם בשבוע לבית הסטודנט היהודי, עושבים, קבל מלגה, פתאום שומע, רואה, מביאים אותו לארץ. שבוע, שבתון בארץ, הוא מכיר, רואה, הוא הפך להיות שגריר. חיברנו. אני ב-UCLA, זה בלוס אנג'לס, בקמפוס שם, בית הסטודנט, עמדה מישהי לכבוד זה שבאנו והיא אמרה, אנחנו בזכות הפעילות של הרב, שכחתי את הרב והרבנית שמפעילים את זה, שבוע לפני חתונה שלי מוסלמי.
וואו.
למה לא? תגיד לי, אני שואל לך שאלה, למה סטודנטים...
אבל אם אנחנו לא נהיה שם, זה מה שיקרה.
זה מה שקורה, לא מה שיקרה. זה מה שקורה יום-יום, אנחנו מאבדים אלפים. אם בשואה, להבדיל, אני אומר לך, אני אומר את זה כדי להמחיש, כמו שבשואה איבדנו כל יום יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, אנחנו בגולה מאבדים כל יום עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי.
אז למה יהדות התורה לא מבינה את זה ונכנס לתוך העניינים האלה?
כי בוא, תקי...
למה להפקיר? אתה בעצם אומר, אני נכנס שם כדי לא להפקיר את הזירה.
אני לא, כמו שאני לא רוצה שיבקרו אותי על הדרך, אני לא רוצה לבקר אותם על הדרך שלה. אני לא מבקר אותם על
הדרך.
אני רק אמר לך את ההבדלים, הם כרגע האתגר שלהם ממוקד פה. אצלנו האתגר שלנו זה כלל ישראל. אנחנו נכנסנו להסתדרות ציונית בגלל כלל ישראל. לא בשביל תקציבים, אין מזה שום תקציב, לא בשביל ג'ובים, אין בזה ג'ובים. פשוט נכנסנו, עובדה, כשנכנסנו מתנגד, חוץ מהיהדות החרדית, הרפורמים והמזרחים. עד היום עושים כל צעד בבחירות להקטין אותם.
אחרי הפרסמות, סערת חוק הגיוס, ההתרסקות של השר כחלון וגם השיר שחבר הכנסת יעקב מרגי שמע ברדיו והכיר יותר מדי טוב.
הוא אמר שהוא לא מוכן לשנות פסיק, אבל פסיק הולכים לבחירות.
אני חושב שברצון טוב אפשר לפתור את הבעיה, אבל אם רוצים, אם לא רוצים ורוצים לתעל את זה לכיוון מסוים, זה מצער. אני לא חושב שצריך לגרור את המדינה לבחירות נוספות, אבל אולי יש מישהו שרוצה את זה.
מה שמפריד בסופו של דבר בין הקמת ממשלה להליכה לבחירות, זה הנכונות של החרדים לצאת בזמן ההצבעה בקריאה השנייה ושלישית מן העולם.
אני רוצה להזכיר לכם, יש 20 מנדטים ביחד עם קולגות,
מישהו
אחר יש פחות.
מדינת ישראל לצערי הולכת לבחירות בגלל סירובו של הליכוד לקבל הצעת ישראל ביתנו ולהצביע על חוק הגיוס בקריאה השנייה ושלישית כפי שהיה בקריאה הראשונה.
תגיד, אתה חבר כנסת, לא מאתמול, פעם הגיע חוק שכשהוא הונח ושהוא הגיע להצבעה השלישית הוא היה באותו נוסח? היה פעם דבר כזה?
לא. אף פעם
חוק. זאת אומרת, הדרישה של ליברמן להביא להצבעת החוק כפי שהוא נוסח, לא הגיונית.
לא, אבל המהות, הוא מבקש במהות. אף חוק לא נכנס.
למה, הוא אמר, אני לא מוכן לשנות פסיק.
אף חוק לא יוצא מהוועדות.
כמו שהוא נכנס.
כמו שהוא נכנס. הוא ביקש את המהות, כמו שהצבא, חוק הגיוס שהצבא הביא, וליברמן תומך בו, הוא בניגוד להשקפת עולמו.
באמת?
הוא בניגוד להשקפת עולמו של לפיד, אבל הם הסכימו לו.
למה?
כי זה חצי אצבע בעין של החרדים.
תסביר.
כי הם רצו להתחיל תהליך של גיוס. הם הבינו שלא יכולים, לא יכול להיות גיוס לכולם. אז בואו מצאו משהו, הנה, התחלנו לשלב את האוכלוסייה החרדית.
אוקיי, וכשהיום אתה מסתכל על שיתוף פעולה עתידי עם ליברמן, ושיתוף פעולה עתידי עם לפיד, זה נראה לך אותו דבר, או שעם ליברמן יש יותר סיכוי?
בפוליטיקה הכל אפשרי.
באמת?
הכל אפשרי.
אתה רואה בדמיונך את ליברמן מצביע יחד עם החרדים על...
היו דברים מעולם, אני לא יכול להתחייב לך היום על דברים שהם אפשריים. באתי.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה בלתי אפשרי בפוליטיקה.
עכשיו בוא נדבר על עוד משהו שבית המשפט התערב. אמנם זה לא גרם למשבר, זה כמעט גרם למשבר, וזה השבת. בשנים האחרונות, תמיד בית המשפט התערב, לא תמיד, מאז המהפכה האקטיביסטית, אבל בשנים האחרונות היה כן מגמה כלשהי, גם בחוק המרכולים, היה התערבות של בגץ ככה עקבית, ופעם אחת זה באמת כמעט גרם למשבר, בסוף ליצמן עבר רק להיות סגן שר, עכשיו הוא גם חזר להיות שר, אבל יש תחושה בציבור, ואני לא יודע אם התחושה מבוססת על פי נתונים, אבל אתה יודע, נתונים באים והולכים, ש... איפשהו, גם בשדה המוניציפלי וגם בשדה הארצי, קצת החרדים, לא יודע אם הורידו את הרגל מהגס, אבל קצת מפסידים במסע ומתן על השבת.
אני חולק על זה, אני אסביר לך, זה נראה, הראייה אכן, זה נראה כאילו, אנחנו פשוט למדנו, בדרך הקשה, לא אנחנו, יותר יהדות התורה. שלא תמיד צריך להקים כל זעקה, בכיכר העיר, ואפשר לטפל בדברים בחדרי חדרים. ועוד נושא, שהוא יותר אופייני שוב ליהדות התורה, הסמנטיקה. לפעמים אנחנו מקדשים את הסמנטיקה ולא את המהות. איזו אמירה, אנחנו לא... למדנו להבליג.
זאת אומרת, הסמנטיקה לא חשובה?
סמנטיקה, אם אני מקבל את המהות, מה אכפת לי הסמנטיקה? אוקיי. אם אני מגיע לתכלית, למה אני צריך? אם הסמנטיקה היא מה שמפריעה לי, להשיג את התכלית הראויה.
אתה יכול לתת לי דוגמה? יש לך דוגמה בראש?
כן. גשר יהודית.
אוקיי.
המאבק על גשר יהודית. להרים מחאה לשמיים, במקום להיכנס להידברות, ולמצוא את המקסימום שאפשר לעשות את זה בהבנה, בהידברות,
לא עשו את המקסימום?
לא, ישר מילה. חוק המרכולים. עזוב גשר יהודי.
חוק המרכולים?
חוק המרכולים.
נו.
מה?
לא ניהלו אותו נכון?
ניהלו אותו הכי נכון. לא היה צריך לקום בכלל. חוק המרכולים נותן לראש עיריית תל אביב אפשרות לפתוח יותר מרכולים ממה שפתוח היום.
אז למה חוקקנו אותו?
חוקקנו אותו כדי שיהיה סמכות.
אז הנה, זו דוגמה לסמנטיקה שהפסית לנו את המהות. אז למה עשינו את זה? טעות?
כדי לרצות כמה כתבים חרדים.
ברצינות, לא. עכשיו אתה אומר משהו דרמטי. אתה באמת חושב שיש פעולות שעושים בכנסת כדי לרצות עיתונאים ומובילי דעת קהל חרדים?
לא אנחנו.
החלטנו שבמידה ויוקדמו הבחירות לכנסת ה-22, מפלגת כולנו תרוץ ברשימה משותפת עם הליכוד לבחירות.
את שר האוצר משה כחלון מכיר חבר הכנסת יעקב מרגי עוד כשהשניים היו בשנות ה-20 לחייהם. כשאני שואל אותו על ההיעלמות של כחלון מהמפה, מרגי עונה תשובה לא כל כך פוליטית.
מה לדעתך התפספס פה? כי בסוף הבן אדם עשה פה דברים טובים בשנים
הללו. אני אומר משהו קשה. הציבור לא גמל לו כגודל העשייה שלו. ואני אומר לך, כמי שהיה יו"ר ועדה 4 שנים, בתקופה שהוא היה שר האוצר, בזכות שהוא היה שר האוצר ולא מישהו אחר, הצלחנו לעשות הרבה רפורמות ביחד. הרפורמה הזו של החופשות, קטנות בחופשות, הצהרונים, סבסוד הצהרונים, ועוד הרבה דברים בתוך החינוך, בזכות זה שהוא היה שר אוצר. זה שר אוצר שלא עצר שום העברה תקציבית לנושאים חברתיים. אם תגיד לי, למה זה קרה? יש לי תשובה, והיא לא קונספירטיבית. מה לעשות? הוא גם כחלון. בשם, הוא לא אטרקטיבי.
אתה חושב שזה משפיע?
משפיע.
אוקיי.
הוא לא אשכנזי. מעין מי שיכול לומר לך שהוא לא יעשה אוצר טוב לאזרח.
ממש? אתה מסתכל גם בפרספקטיבה
של שנים? אני יכול לומר לך חד משמעית שמעמד הביניים, בוא לא נשכח שהממשלה הקודמת קודמת, הוקמה אחרי המחאה החברתית, וכולנו דיברנו על מעמד הביניים, 980 מיליון שח לצהרונים. זה עוד 450 שקל לכיס של מעמד הביניים. חיסכון. ועוד הרבה דברים שהוא עשה. עזרו לכל משפחה בכיס. יש בעיה אמיתית בממשלה כשעומד בראש בנימין נתניהו. תגיד לי, מה אתה מצפה לתמיכה בכחלון מהגוש השני? טבעי שלא יתמכו.
נכון.
כן, אבל שיש לך ראש ממשלה דומיננטי כמו בנימין נתניהו, אוטומטית כל הצלחות הממשלה,
הוא הרי מימן את הטיפולי שיניים לילדים עד גיל 18.
גם אם הוא לא ייחס את זה אליו, הציבור ייחס את זה אליו. הוא הוזיל את התחבורה הציבורית.
הוא יודע לעשות תקשורת. אולי זה מה שכחלון לא יודע לעשות.
הוא הוזיל את התחבורה הציבורית. הוא הביא את הטיפולי שיניים.
זה המע"מ של דרי.
זה המע"מ של דרי. הוא הוזיל תעריפי המים של דרי. הוא נתן טיפול שיניים של ליצמן.
היית מצפה שהוא לא יעשה את זה?
לא. אני לא כועס עליו.
אז?
זה הכישרון. בואו תקשיב. כשש"ס מצליחה, וזו עבודה של כל ש"ס, אנחנו מיד אומרים, יו"ר המפלגה. כשממשלה מצליחה, זו הצלחה של העומד בראשה.
זאת אומרת, זו האמת.
זו האמת.
בלי ההובלה.
הציבור צריך לדעת שזה אובייקטיבי ככה. ולכן, גם כשר ביטחון, זה היה תסכול של ליברמן. הוא לא הורגש כשר ביטחון, כי ביבי הוא איש ביטחון, הוא מר ביטחון.
אבל יכול להיות שכחלון פספס משהו אחר, אתה יודע, אני מסתכל על ש"ס, זו מפלגה, לצד זה שהיא מפלגה של להחזיר את הרע ליושנה, ובאמת קשה לתאר את המדינה בלעדיה, ובוודאי אחרי המהפכה שקרתה פה. יכול להיות שכחלון, בשונה מש"ס, שש"ס חוץ משוב מהקטע הדתי, יש לה גם את הקטע החברתי, הוא קטע משנה. ש"ס היא לא מפלגה רק חברתית, היא מפלגה דתית, היא מפלגה ששומרת על ערכי התורה, היא דואגת שבמדיניות, שיהיה לנו פה דת. לצד זה, זה לא פוגע, להפך, זה משלים אחד השני. זה לא חברתית, היא דואגת לחלשים, היא תומכת בשקופים, היא העלתה בכלל את המושג של השקופים. יש דברים מיתוגים שש"ס הכניסה לקונזנזוס, אבל היא לא מצביעים לה רק בגלל השקופים. לעומת זאת, כחלון, חוץ מהקטע החברתי, אני לא רואה פה דברים משמעותיים.
לא, היה לו, אבל מה באוכל?
כאג'נדה?
כן. הוא ציפה לקחת קולות ממה שנקרא קדימה לשעבר וחלק של יש עתיד.
אוקיי.
הוא הלך על תפיסת עולם ליברלית, בוא, לא נשכח, גם כלכלה ליברלית, גם חברתית, אומנם מצד אחד, אבל מצד שני, להגדיל את התחרות, לתת... ומצד שני, גם בתפיסות מול בתי המשפט, מערכת המשפט, הוא היה מאוד ליברל. הוא היה מאוד...
הוא שמר על
סוגולד.
לא מסוגולד, הוא שמר על בית המשפט בארבע שנים הללו.
אבל זה...
טענות, לא?
לא, זה לא טענות, הוא מאמין בזה. אני אומר לך...
שהיא לא נתנה לו את החמה, הוא אמר, אני לא אשמור על בית המשפט העליון, משהו כזה.
רגע, רגע, רגע. זה לא טענות במובן שאתה מדבר, אני אסביר לך. הוא קם אחרי שינוי אופי משמעותי של תנועת הליכוד. הוא קם בקו הזה. אין ספק שמה שקרה, גם אני, ההתנהלות בכנסת ה-20 של חלק מחברי הליכוד לא הייתה לרוחי, ואני הייתי שותף שלהם. הם היו מתלהמים, הם וולגרים, הם היו מתבטאים. אתה יכול לבקר את בית המשפט. כמו שאני אגיד לך, תבקר את הכנסת, אבל לא באלימות, לא בביטויים שפוגעים באמון של האזרחים.
מה, הם קלקלו את השיח כאילו?
הם שינו את השיח.
באמת?
כן. אני מבין אותו.
הליכוד, זאת אומרת, אתה אומר,
הליכוד הם איזה שינו את השיח. הכנסת 20, היו חברי הכנסת שהובילו קו מאוד מיליטנטי, מאוד וולגרי.
הם נשארו בכנסת?
חלקם כן, חלקם לא. אבל לא רק כלפי מערכת המשפט, כלפי כל דבר. אתה רוצה להעביר תהליך, תנסה קודם כל בהסכמה.
לא רבים יודעים, אבל בחדרו של חבר הכנסת יעקב מרגי מונחים לא מעט ספרי קודש. אחד מהספרים הנמצאים שם, ולא רק שם, הוא ספר חידושים על פרשת השבוע אותו הוציא לאור הרב יעקב מרגי. עת שאהבה נפשי הוא נקרא.
יותר, אני קודם כל נותן שיעור, חשוב שאתה נותן בשבת שיעור לבעלי בתים בהלכה.
ביישוב?
בבת כנסת, יש לו שני בתי כנסת, יש בת כנסת הגדול, הרב נותן, אני נותן בת כנסת למעלה בגיבה.
אוקיי.
אז אתה כבר צריך להכין.
אוקיי.
זה בהלכה. מאז ומתמיד כתבתי דרשות לפרשת שבוע. בהתחלה זה התחיל בדרך שכדי לאמן את עצמי, שישאר לי, שלא ילך לאיבוד. כי תמיד למדתי. תמיד, אם הייתי זוכר את כל מה שלמדתי, הייתי אחד מהתלמיד החכמים. והשוכחים. אז כתיבה, כתיבה עוזרת לי לזכור, וגם מחייבת אותי.
ומה, הוצאת איזה כספר כבר?
יש לי ספר, דרשות כבר פרשת שבוע.
איך זה נקרא?
אחד, את שאהבה נפשי. אומנם זה ספר בוסר ביקורים ראשון.
ולא רק ספרים הוא כותב.
בחלישות הדעת, נפשי תתור.
מה, מאיפה זה מגיע לך, המוזה, מה, כאילו?
כשזה בא, כשזה, אני לא
מתאמץ. פתאום אתה מרגיש
ש... אני, אם הייתי צריך להתאמץ, לא הייתי יושב לכתוב.
פתאום אתה מרגיש שיש לך מילים או יש לך נושא?
אם יוצא לי משהו, אני כל משרבט, זורק למגירה.
אני יכול לצטט. בחלישות הדעת, נפשי תתור ותעת, למשנת וסעד לא ימעט.
בדיעבד, בדיעבד אני קורא לזה כאילו. שיר ש... לפני שהרב עובדיה הלב שלו נפטר, זה יצא לפני כן, אבל זה...
כאילו נכתב אחרי, רציתי להגיד לך, זה כמו שכאילו נקרא אחרי.
השיר הזה נכתב על אמרה אחת, עשה לך רב וקנה לך חבר. מי שיעמיק במילים,
זה מה שהוא יקבל. מדהים. טוב, לסיום, אנחנו עכשיו בשנת תפשין פי. איפה אתה רואה את עצמנו, את הציבור החרדי, את ש"ס, אותך? איפה החזון שלך לעוד תפשין צדיק? איפה אנחנו שם? זה נשמע רחוק, אבל זה כולה מחזור וחצי של דף יומי.
יותר קל לשאול חרדי איפה תהיה בעוד 10 שנים. אני אגיד לך כמעט אותו דבר.
אתה אומר את זה לגנאי או לשבח?
שבח וגנאי. חברה שמרנית היא לא משתנה הרבה. אני מצפה שכל עשור לפחות יהיה דיון של גדולי ישראל,
זה לא היה אף פעם.
שירצו של המנהיגים, הציבורים, העסקנים, ויביאו לגדול ישראל. מה האתגרים שעומדים בפנינו? מה אנחנו צופים שעלו ליפול לנו על הראש? ואיך אנחנו מטפלים בהם? קח דוגמה, אם לפני 2 עשורים או 1 עשור, היינו מתכנסים ומגבשים עמדה לדרכי טיפול במניעת הנשירה, או אם אי אפשר למנוע את הנשירה, איך אנחנו קולטים את הנשירה. כמה נשמות טובות היינו מצילים? נסיים בשאלה הזו.
עד כאן פרופיל הערב. נודה לעמית דניאל על התחקיר ולמוישי כאן, ישי נוימן, ישי פופופסקי ומן דיאור על העריכה בפועל. תודה גם לערוץ 7, ארכיון הכנסת, כאן חדשות, כאן 11, על קטעי הסאונד שנצרכנו להם במהלך העבודה על התוכנית. המשך האזנה ערבה ולילה טוב.